עמלק AI, מדברים על בינה מלאכותית, בקטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן.
מה אנחנו מדברים היום?
אז הפרק של היום הוא בעצם הזמנה אישית שלי, בתור מי שלא יודע כלום על התחום, והגעתי אליך, תמיר, בתור המומחה. שמעתי הרבה על התמורות פוריה, וכל העולם הזה שאתם לומדים אי שם בהנדסה, במגדל השן שלכם, ולא חולקים איתנו, הדאטה סיינטיסטים הפשוטים.
אוי, אוי, איזה מסכנים, וואו. כן, לא, אתה צודק. זה, בהנדסה זה א' ב', אבל באמת מי שמגיע ממדעי המחשב, נכון, מתמטיקה, זה, או בכלל, ממקצועות אחרים הגיעו ל-AI, זה ממש לא קורס חובה, זה ממש לא... בעידן הדיפ לרנינג, הרבה אנשים לא יודעים את זה. אז יאללה, בואו נדבר על זה.
אני אגב הצלחתי לסיים תואר שלם מתמטיקה, בלי לדעת מה זה התמרת פוריה, שאני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים שלי.
כל הכבוד, כל הכבוד. תראה, כל המהפכה שהייתה במאה הקודמת של התקשורת האלחוטית, זה הכל תודות להמצאה מתמטית מהמאה ה-17 בכלל, של מתמטיקאי בשם ג'וזף פוריה, שגם היה אחד מהיועצים של נפוליון. אם הוא יודע כמה הוא שתת על התורה המתמטית שלו, אני חושב שהוא היה מאוד גאה.
לפני שנצלול למה זה, לטכניקה, למה בעצם אני צריך את מרת פוריה, למה זה שימושי?
שאלה טובה, תראה, בתחום, יש לך סיגנל, כן? מה זה סיגנל? זה איזושהי פונקציה, או נתונים, היום אנחנו בעידן מדעני הנתונים, יש לנו איזשהו נתונים שהם פונקציה של הזמן, כן? וזה יכול להיות חד-ממדי, דו-ממדי ויותר, כן? יש דברים שקשה לך לאבד כפונקציה של הזמן, כן? למשל, השמיעה, האות שם האנושי, האוזן האנושית, רגישה רק לתדרים שבין 300 הרץ ל-3400 הרץ.
בוא נתעכב שנייה על מה זה הרץ, לא כזה אינטואיטיבי. אז אם אני עושה צליל פעם בשנייה, או כל דבר פעם בשנייה, זה הרץ אחד. אם אני יותר מהיר, נגיד מקש עם האצבע בשולחן פעמיים בשנייה, אז זה שני הרץ.
נכון, בדיוק. מספר הפעמים שהתבנית חוזרת על המחזור, התבנית חוזרת על עצמה בשנייה, בדיוק. אז האוזן האנושית רגישה בין 300-3400. אגב, כלבים, כמו שאנחנו יודעים, רגישים ליותר. ורק כשאתה ממיר את הסיגנל, את סיגנל האודיו שלך לתחום התדר, אז קל לך בכלל לראות את זה, קל לך לסנן את זה. זה התחום שעובר בטלפוניה. כאילו, אין טעם להעביר תחומי תדר שבני אדם לא שומעים, נכון? אתה רוצה לסלק רעשים מסוימים, אתה רוצה לאתר סיגנלים מסוימים, אז אתה יכול לעשות את זה יותר בקלות בתחום התדר, לא רק באודיו, כן? גם אותות גיאופיזיולוגיים, גם בוויז'ן, באימיג' ובכל, בטקסט קצת פחות ממה שאני יודע, אבל כמעט בכל דומיין זה עוזר.
אגב, מסתבר שכל ההסתכלות של תדרים ממש קורית התמרת פוריה, ממש בתוך הראש שלנו, בתוך הגולגולת. איבר השביעה בעצם חולק לאור התוף, כמו שקשור לקליטת הסאונד מבחוץ, ומאחוריו יש את השבלול. השבלול הוא בעצם נראה כמו שבלול, אחד השמות היותר טובים, בניגוד להרבה דברים אחרים בביולוגיה, ובאזורים החיצוניים שם יש שערות שהן רועדות כאשר יש תדרים גבוהים, וככל שנכנסים יותר פנים על השבלול, יש את התדרים יותר נמוכים.
זה ממש פירוק פוריה ביולוגי.
ומה שזה, ההסתכלות הזו מסבירה הרבה דברים. למשל, ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו שומעים פחות צלילים גבוהים. זאת אומרת, ממש יש לנו פירוק פוריה שהאבולוציה עשתה עבורנו, ואנחנו יכולים רק להתחקות אחרי גדולים מאיתנו בקטע הזה.
מגניב.
אוקיי, אז הזכרנו פוריה בהקשר של סאונד. מה זה?
אז כן, אז מה זה פוריה? ההגדרה המקורית היא בעולם הרציף, פונקציות רציפות, מה שנקרא FT, Fourier Transform. בפועל, מהנדסים כמו מהנדסים עובדים בעולם הבדיד, DFT, Discrete Fourier Transform, שזה אומר עובדים עם סדרות ולא עם פונקציות, פונקציה בלידה. יש גם את המימוש המהיר בעולם הבדיד, שנקרא FFT, Fast Fourier Transform. עכשיו, אתה שואל מה זה? אז... אם מסתכלים על אוסף הסדרות או הפונקציות כמרחב לינארי ומייצגים, ולמרחב לינארי יש בסיס, נכון? אז ניתן לייצג כל פונקציה שהיא במרחב שלנו באמצעות אברי הבסיס. אברי הבסיס הם גם סדרות פונקציות. עכשיו המקדמים של אותו צירוף לינארי הוא ההתמרה, הוא התמרת פוריה. אז למשל, טור טיילור למשל, אתה מכיר?
אז בעצם רק כדי לוודא שהבנתי, אם ניקח למשל את פונקציית האקספוננט, שהיא לא פולינום, אפשר להציג אותה כסכום של מקדמים פולינומיים. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, זה 1, ועוד x בריבוע חלקי 2, ו-x בשלישית חלקי 6 וכדומה, אלא מקדמים, ואיברי הבסיס שדיברת עליהם זה בעצם החזקות של x.
המקדמים של החזקות של x, נכון? או לא, איברי הבסיס הם הפולינומיים עצמם בעצם. אז כן, מה שאתה מתאר זה בדיוק, זה טור טיילור. טור טיילור זה גם איזושהי דרך לייצג פונקציית עם איברי בסיס. פוריה זה אותו דבר, אבל איברי הבסיס שלו הם לא הפולינומים, הם לא מה שאתה אומר, x בריבוע, x בשלישית וכן הלאה. הם הרמוניות, הם פונקציות שהם סינוסים וקוסינוסים, או באופן כללי יותר, אקספוננט של j, המספר המרוכב. אז בעצם יוצא שכל עוד, כל פונקציה ניתנת להצגה מדויקת כסכום אינסופי, או מקורבת כסכום סופי של סינוסים וקוסינוסים.
מעניין. אז מה אני בעצם מרוויח מזה שאני מציג פונקציה כסכום של סינוסים וקוסינוסים, ולא נגיד כל סכום אחר, פולינומים, או כל בסיס אקראי אחר?
כן, אז באמת המעבר הזה מתחום הזמן לתחום התדר, כן, או המעבר ההפוך להתמרה ההפוכה, inverse Fourier transform, מתחום התדר לתחום הזמן, נותן לנו הרבה. למשל, בעולם המחירות אפילו, אתה מסתכל על סיגנל של מחירות של איזה עסק מסוים. עכשיו, יש שם איזושהי תבנית שבועית, תבנית רבעונית, תבנית שנתית. נגיד שאתה רוצה לנקות את הכל ולראות רק מה התבנית שחוזרת על עצמה כל שנה, תמיר לתחום התדר, תנקה את ההרמוניות השבועיות, יומיות, רבעוניות וכן הלאה, תישאר רק עם השנתיות. תראה מה רמת האנרגיה שם, מה העוצמה של התבנית שחוזרת כל שנה.
אז תבנית שבועית למשל זה שבארץ לפחות חנויות סגורות ביום שבת, אז בתדירות של 1 ל-7 נגיד, 7 הרץ, נכון. נראה שאין קניות.
כן.
שנתית זה למשל, יש יום כיפור, 1 לשנה, זאת אומרת 365 הרץ למשל, נראה יום עם נפילה במחירות.
נכון, בדיוק. דברים כאלה, אז תוכל ככה לסנן את המידע שאתה רוצה, וללמוד הרבה על המידע. עכשיו, עוד דוגמה מעולם אחר, כל עולם הדחיסות, compression, בין אם של שמע, בין אם של וידאו, בין אם של אימיג', stills אימיג', הרבה מהן מבוססות על העלמת תדרים קיצוניים שלא מורגשים לעין ולאוזן. זאת אומרת, ממירים את הסיגנל למישור התדר, פוריה, ומעבירים איזשהו פילטר שמסנן, שמעיף, מאפס לנו תדרים מסוימים, והנה צמצמנו את המידע, כי יש מידע שהוא לא מובחן על ידי בני אדם עם אלה.
זה אגב המוטיבציה של האלגוריתם הקיבוץ MP3, שאני מניח שאם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, הוא כנראה ב-MP3, הפורמט שמסתמך עליו, והרעיון שהממציא שלו, שאני בטח שוחט את השם שלו, נקרא קארל הייץ ברדנבורג, זה שהאוזן האנושית בעצם, או המוח האנושי, נותן פוקוס בעיקר לתדר עם הווליום, עם העוצמה, או אמפליטודו בהקשר של סינוסים וקוסינוסים, הכי גדולה. ולכן אפשר בעצם למחוק את כל השאר, ולא לפגוע באיכות כפי שאנשים תופסים אותה, אבל כן לשמור פחות דברים. שזה מגניב.
מגניב, לגמרי מגניב. אלגוריתם שמבוסס על תובנה ביולוגית, זה תמיד נחמד. מעבר לזה, באופן כללי, ניקוי רעשים, כן? גם, עוד פעם, גם מתמונה, גם מסאונד, גם מדברים אחרים, גם מאוד, מאוד חשוב פה פוריה טרנספורם. מה שעושים בדרך כלל כנקות רעשים, זה אומרים, בדרך כלל מה זה רעש? רעש זה משהו כזה לא קשור, איזשהו משהו לא קשור ככה שיש לנו באמצע הדאטה, אז זה בעצם תדירות גבוהה, נכון? זה משתנה נורא מהר וחוזר להיות מה שזה היה. אז אם זה תדירות גבוהה, נפעיל על הסיגנל low-pass filter, זאת אומרת, פילטר שמעביר רק את התדירויות הנמוכות ומעיף את התדירויות הגבוהות. אז ככה מנקים רעשים מתמונות או מאודיו.
אז רגע, אתה קפצת לי עכשיו בין אודיו לתמונות. מה זה בעצם תדר בתמונה?
אז זהו, באמת, מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על פונקציה של הזמן, נכון? אם זה עוד שמע או גרף מחירות, פונקציה של הזמן. בעולם התמונה, ושוב, לא הווידאו אלא התמונה, אז אתה צודק, אין זמן, מה כן יש? יש את הספטיאל דומיין, את המרחב, זאת אומרת, יש מיקום של קורדינטות של פיקסל. אז לדבר על מחזור בתמונה, זה אומר כל X פיקסלים, הערך של הפיקסל חוזר על עצמו. אוקיי? איזושהי מחזוריות בתוך התמונה. ואז שמפרקים תמונה, עושים לה טרנספורם פוריה, מפרקים אותה להרמוניות, אז בעצם רואים שהיא עושה, שהיא צירוף לינארי של הרבה תמונות עם שינויים איטיים ועם שינויים גבוהים. אוקיי, מה שנקרא גרדיאנטים.
זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו לטשטש את הקמטים שיש לי על המצח או את החצ'קון, אני בעצם עושה low pass filter, משאיר את הדברים שהם חוזרים בתדירות יותר נמוכה, ושאר הדברים, שאר פרטים יותר חדים, הם נעלמים.
כן, בדיוק, בדיוק. זה מקור השם פילטרים שאנחנו רואים בפוטושופ ובאינסטגרם וכל התוכנות האלה. זה הכל הגיע משם בעצם. בכלל, גם פילטרים בדיפ לרנינג. אגב, פילטרים זה לאו דווקא להוריד את התדרים הנמוכים, כן? גם יכול להיות אייפס פילטר, זאת אומרת, בוא להוריד, סליחה, את הגבוהים. יכול להיות אייפס פילטר, בוא נוריד את הנמוכים ונשאיר את הגבוהים, כן? אייפס זה פס, מי עובר? התדרים שעוברים הם הגבוהים. למה למשל בעולם התמונה עושים אייפס פילטרים? כדי למצוא אדג'ים, למצוא את קווי המתאר של התמונה, כי מה זה קו מתאר? זה מעבר חד מאזור צבע מסוים לאזור צבע אחר, אז אייפס פילטר ישאיר לנו רק את המעברים החדים.
אז בעצם היום שכבר פחות אנשים מהנדסים, אלא יותר דוחפים את זה לאיזושהי רשת, האם ידוע... האם רשתות לומדות את כל הדברים הטובים שאנחנו יודעים על תמורות פוריה?
אתה מתכוון אנשים פחות מהנדסים פיצ'רים, נכון? אז כן, אתה צודק. פעם הנדסו פיצ'רים, הנדסו פילטרים כדי לאתר דברים בדאטה שלנו, כן? בעיקר בעולם התמונה, תדרים נמוכים, גבוהים וכן הלאה. אבל מה זה רשת CNN? מה זה רשת קונבולוציה? היא בנויה מקונבולוציות, כן? עכשיו... קונבולוציה בעולם התמונה והאודיו היא הרי פעולה מאוד מאוד שימושית וחשובה. למה? כי אנחנו מתעניינים בדרך כלל לא רק בפיקסל, אלא גם בסביבה שלו, נכון? רוצים לזהות משהו בתמונה, אז מן הסתם יש חשיבות של מה, איזה פיקסלים יש ליד הפיקסל הזה. בטקסט זה קצת פחות נפוץ, אבל זאת הסיבה שבדיפ לרנינג משתמשים הרבה בקונבולוציות. עכשיו, תשאל, מה בין קונבולוציה לפוריאר טרנספורם? אז... העניין הוא שיש, שוב, משפט מתמטי שאומר שבתחום התדר, קונבולוציה היא פשוט מכפלה, כן? אז למעשה, אני גם, אני אשים לינק לאיזשהו מאמר נחמד שמראה איך הוא, איך מממשים רשת CNN במישור התדר על ידי מכפלות ולא קונבולוציות, ובכך מגיעים לתוצאות הרבה יותר מהירות. אז אתה שואל מה הקשר? אז לא ברחנו מעולם עולם התדר, אנחנו רשת דיפ לרנינג שמתכנסת לאיזשהם פילטרים, היא בדיוק זה מה שהיא עושה, היא מעבירה תדרים מסוימים ומשתיקה תדרים אחרים. ההבדל הוא באמת שהבק פרופוגיישן בדיפ לרנינג הוא זה שמוצא לנו לבד את הפילטר האידיאלי.
מעניין, זאת אומרת, הסתכלות על הפירוק פוריה, אפשר לי גם לראות מה הרשת למדה, שזה נושא לוהט, כמובן.
כן.
וגם כמובן, אפשר לה ללמוד דברים שהם יותר קשים לנו לאינדוס, אנחנו חושבים בהקשר של low ו-high pass filter, רשת יכולה לעשות איזשהו מיקסצ'ר מעניין ביניהם, בהתאם לדברים אחרים.
נכון, וזה באמת מעניין לבחון פילטרים שרשתות הגיעו אליהם במישור התדר, ולראות מה היא בחרה לעשות, לאן היא בחרה להתכנס.
אז קודם כל, המון תודה תמיר, אני חושב שסגרת לי פער, בור בהשכלה של שנים, ואני מקווה שגם למאזיננו.
נתראה בפרק הבא, תודה.